הבאות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר העצלן. תוכנית שבועית של משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
בוקר טוב וברוכים הבאים לתוכנית השבועית של שורפים משחקים. זה לא נכון, זה תוכנית על האש של שורפים משחקים. אני אביב מנוח ואיתי נמצאים היום אלעד הן וארז שץ. שלום רב.
היי.
מה העניינים?
בסדר גמור. תוך כדי ששמעתי את הפתיח ראיתי כאילו אני מסתכל על העיגול הירוק שלי בדיסקורד ואני מבין שה-voice sensitivity כנראה מסננת חלק מהמוזיקה ורק מעבירה לכם את, את הקטע שמקוריין. מעניין הקטע הזה.
חלוטין.
מה אנחנו עושים היום? אנחנו עושים פרק בונוס על האש ואנחנו הולכים לדבר על קמפיין הפלאים ששיחקנו בשנה וחצי בערך האחרונות. עבר כבר חודש מה סיימנו, פחות יותר.
כן, זה היה שנה וחצי בערך.
זה התחיל בנובמבר או באוקטובר.
יש לי, על התיקייה שלנו יש תאריכים, והקמפיינים שלי מסודרים בדרייב לפי תאריכים, אז לפי תאריך התחלה. אז אני יכול לדעת, רגע, נפתח את זה, דרייב לא עובד.
אני חושב שהחלק שהגענו במשחק שוב לחודש, שבו, כלומר שנה אחרי, אבל...
לא.
הגענו לחודש וזה עברו שבועיים או משהו כזה.
כן, כן. זה התחיל בחמישי לאוקטובר, במשחק אנחנו הרצנו חודשיים בערך, קצת יותר מחודשיים. עברנו את חנוכה של 2018. במשחק נשארנו בשנת 2018 כל הזמן הזה.
אולי טוב שכך.
כן, אוקיי, אז קודם כל, כמה מילים בכללי, לפני שנתחיל לדבר על רשמים, זה אנחנו עושים, אני לא רגיל להקליט בבוקר, אני בולבל. אנחנו עושים פוסט מורטם, רצינו לדבר על מה שהיה בקמפיין, זה גם היה קמפיין ארוך, לא יודע מה ההיסטוריה שלכם במשחקי תפקידים, אבל זה הקמפיין הכי ארוך שיצא לי ל... גם להנחות, גם לשחק בו. לא, שיחקתי בקמפיין יותר ארוך של חרון הצדיקים, אבל לפעם לא סיימנו אותו. זיכרון,
לא באופן רצוף.
אוקיי.
לי לא היה אף פעם שנה וחצי רצוף. היה פעם שפשוט הפסקנו לאיזה חצי שנה וחזרנו.
אבל המשכתם את אותו קמפיין?
כן.
בסדר, גם עכשיו. סיימתם אותו?
כן, כולם מתו.
יפה, מצוין. זה כמעט קרה אצלנו. כמעט הגענו לזה. אז כן,
לא, אבל זה היה בכוונה. הרעיון היה שכולם כאילו ימותו באיזה קרב גדול, זה היה דרך שלו לסיים את הסיפור.
היה לי גם קמפיין כזה. היה לי גם קמפיין כזה שכולנו מתנו בסוף. זה היה אפי. אז שיחקנו פלאים.
אני
מה הנחית? הנחית קמפיין...
אני הנחיתי קמפיין של שנה וחצי. אחד.
בסדר.
אבל אני חושב שאחד מהעניינים הוא שיש פה נורמות קצת מצחיקות, שכאילו באיזה מין נורמות ישנות כאלה של שחקני משחקי תפקידים יותר מסורתיים, אז כאילו שנה וחצי זה אולי אפילו קצת קצר, רק שאנשים בדרך כלל משחקים קמפיינים ולא מסיימים אותם.
כן.
זה נראה לי העניין.
ברמת הפודקאסט ההשוואה, הסמן, לא יודע אם להגיד אם זה הסמן הימני או השמאלי שלנו, הוא שי זלדיס שנמצא בתוכנית, שמריץ את אותה קבוצת נשגבים כבר 8 שנים, אני רוצה להגיד. אני לא זוכר, עשינו איזה פרק, אבל זה הרבה זמן, וכאילו כן, זה כאילו אותה קבוצת, אותה קבוצה, אותה world state, והם פשוט כאילו כל הזמן מתקדמים. זה כמו שעכשיו אנחנו ניקח את העולם שסגרנו בקמפיין הזה, ונמשיך עם עוד, כאילו, אצלם זה גם אותם דמויות וכאלה, אבל משחקי אפוקליפסה לא מיועדים לשחק כל כך הרבה זמן עם אותם דמויות. אנחנו אפילו מתחנו את זה קצת בקמפיין שלנו, אני די הרגשתי שהיינו צריכים לעבור יותר... שינויים, אבל אני כל הזמן מנסה לסיים את הפתיח ולהגיד מה לזה לשינו בדבר הזה לפני שנעבור לדברים יותר ניתוחים. אז שיחקנו פלאים, המשחק שאני יצאתי לאור שהוא התרגום של Mask the New Generation, עשינו את הכל by the book, יצרנו עולם משחק, World State, החלטנו את כל ההחלטות שהיה צריך להחליט לפי הפרק של, של יצירת העיר, בעולם שלנו מלחמת הפלאים, מלחמת האדירים התרחשה, כפי שהספר אומר, לפני 10 שנים, אז זה היה 2008, ואחד הדברים ש... אני וחגי, חגי גומפרט, שכתב איתי את הספר, עשינו כשניסינו לבחור אירועים, זה לעבור על אירועים שקרו כאילו 10 שנים לפני, בשביל לראות מה אפשר להגיד, זה היה עניינים של גיבורי העל, אז כשעשינו את העיר הזאת של הקמפיין של מעלה אבק, מצאנו שבשנת 2008 הייתה תקלה במאיץ החלקיקים בסרן, ב-Large Hadron Collider. ואז החלטנו שבתקלה הזאת נפער בקע רב-מימדי בדימונה, בקור האטומי, וזה גרם לדברים לצאת משם, ואז...
לפי מקורות זרים.
כן, לפי מקורות זרים. והגיבורים האדירים של העולם התאחדו כדי לעצור את הפלישה הבינלאומית, וככה הם נחשפו לעולם, ואז נוצר לנו World State כזה שכאילו דימונה נחרבה, 10 קילומטר כן. מסביב לדימונה יש אזור בינלאומי מפורז בשליטת שרף, הארגון שירות רישום ופיקוח הבינלאומי שמטפל באנשים עם כוחות, ויצרנו עיר על הגבול של האזור הזה שנקראת סימונית, והיא בעצם, היא הייתה שם לפני זה, אבל היא התפתחה בעקבות ההחרבה דימונה, היא קלטה את כל הפליטים, ואז צהל הגיע לשם כדי להקים את היחידה המיוחדת שלו ולשמור על הגבול של האזור המפורז, ושנה ניגן אינסו. ובתור בדיחה, מישהו החליט לקרוא לקמפיין מעלה אבק, כשהתחלנו אותו, בגלל שסימונית זה במדבר וזה, וזרמתי את זה כל כך חזק, שלקחתי את השם, תרגמתי אותו לאנגלית, והכנסתי אותו לעלילה של המשחק.
אני חושב שהפואנט, זה היה השם המקורי ששאלנו איך לקרוא לעיר, ואז אני חושב, אלעד, אתה הצעת את מעלה אבק.
בגלל השיר של טיפקס.
בדיוק, וזה נורא, וזה היה אדיר, אבל אז אמרנו, טוב, אי אפשר באמת לקרוא לעיר ככה.
זה השם האמיתי.
כן, בדיוק. ואז אני כבר לא זוכר מי הביא את... אני תמיד חשבתי שזה ישימונית.
אני לא יודע, יכול להיות. זה שם של התאה. זה נכון שזה ישימון, אבל זה שם של התאה.
אוקיי, זהו. נכון, אז זה היה הרעיון.
כן. זה נכון שזה גם הטעיה של ישימון, שזה... מה ויקיפדיה עשתה לעיצוב של האתר?
כן, גול נפש. רק בעברית אבל.
כולנו עושים אותו דבר כרגע.
כן, זה בדיוק ככה.
אבל אי אפשר לדעת פה איך אומרים את זה, כי זה לא מסומן בשם צורה שהיא.
נכון, אתה צודק, אבל בסדר.
אתה יודע מי יכול לקבל אותנו, המילון.
כן. אז זהו, אז היינו... התחלנו ארבעה וסיימנו ארבעה, אבל התחלפנו באמצע. בהתחלה זה היה שניכם, אוהד שהמשיך גם מהקמפיין הקודם, ויוגב שחזר מהקמפיין הראשון של, של ונור.
לא, שהמשיך מהקמפיין הקודם גם כן.
יוגב כן. גם היה בחור השפר, וואי, אני כבר לא זוכר.
כן, בטח, בטח.
כן, אוקיי. הוא שיחק שמן. שמן, כן, וינה שמן.
אוקיי, אני לא זוכר כלום. בקיצור, זהו, זה פשוט, זה הקמפיין השלישי שרץ בצ'אט, שאני הנחיתי בחמש שנים האחרונות, או ארבע שנים האחרונות, או משהו כזה. מהקבוצה הראשונה המשיך אוהד ויוגב, ואז לקבוצה השנייה, ואז הצטרפו אלעד ואוהד, אלעד וארז, ואנשים אחרים שכבר לא איתנו. ויוגב עזב יחסית מהר, ואני לא זוכר מה קרה באמצע, אבל אז הצטרף ליעד, ונשאר איתנו גם עד הסוף.
כן.
טוב, אז בואו תדברו על הדמויות, וזה, תדברו על הדמויות. אתם מדברו על דברים שקשורים לדמויות, אני אדבר על דברים שקשורים להנחיה, וזה מה שנעשה.
אני חושב שקודם כל אפשר להגיד איזה משהו על הקשת העלילתית הגדולה של של המשחק, כי הסיפור בגדול פה היה איזה מין סיפור של קונספירציות סביב גם ה... טוב, קודם כל אני צריך להגיד, אני לא יודע עדיין את הכל, לא את הכל אני הבנתי.
כן, זה הקמפיין היחיד אני חושב שהרצתי עד היום. For no fault of my own, אתם לא חקרתם, הקבוצה לא גילתה את כל מה שקורה בעלילה, עד שהגענו לסוף. הם הביסו את הנבל האחרון, בלי לדעת למה.
אבל בגדול יש פה, היה פה כמה סיפורים במקביל, היה פה את סיפור הבקע והיצורים שבתוכו, נכון? רוצים לצאת, לא רוצים לצאת, אני לא יודע בעצם. והיה את סיפור הלוח של ענת, שהוא איזה חפץ רב עוצמה, שמי שישלוט בו יזכה בכוחות אדירים להשמיד את מה שהוא רוצה בעצם. נכון?
עד כאן
אני בסדר. והיה את מועצת השמונה, שזה חבורה של אדירים. כן, מועצת על מוות.
הם היו רק חמישה.
זה חבורה של...
אפילו לא שבעה.
הם לא היו שמונה, היה איזה סיפור עם שמונה בתוך השבע הזה, לא?
בסדר, שנייה, אני אעשה סדר אחרי שתסיים.
כן.
הם איזה פלאים עתיקים ורבי עוצמה, שבגדול האילומינטי, נכון? כאלה שמושכים בחוטים במשך שנים מאחורי הקלעים, ויש גם כל מיני בחישות ביניהם, ואז בעצם אנחנו באיזה שלב התחלנו להילחם בהם, למרות שבעצם עשינו ברית עם חלקם, או לפחות ברית חלקית, או...
תראה, אני הגדרתי את זה שהיה פה, החבורה הייתה ברמה של, בוא נאמר ככה, friendly neighborhood spider-man כזה, העלילה הייתה ברמה של crisis, כלומר, זה היה חבר'ה שהיה להם כוחות מאוד מקומיים, שהיו אמורים להתמודד עם דברים מאוד קטנים ופשוטים, שפשוט מצאו את עצמם באמצע שכל העולם הולך להיחרב אם לא תנצחו את זה בעצם. וכמעט נפלתי.
דיברנו על זה לפני הקלטה, והנה זה קורה.
והנה זה קורה. וזה, אני חושב שחלק מהעניין היה שהחבורה פשוט לא היה לה כל כך את היכולות או להתמודד עם דברים ברמה של לחקור את כל הקונספירציה, ויותר היה להם עניין, אוקיי, תגיד לי למי להרביץ ואני אלך והרביץ לו.
בשעה מסוים, זה באמת מה שעשיתם, ואז זה, בהתחלה הייתם הרבה יותר, כאילו, זה נע, האמת, בין שני זה. הייתה לכם תקופה בהתחלה שהייתם מאוד פאנצ'י, ואז נהייתם יותר זהירים, ואז חזרתם להיות פאנצ'י.
כן.
ואני מרגיש שהחלק באמצע של היותר זהירים מאוד מתח את הקמפיין.
אין אותו.
מה שהביא לרצון שלנו לחזור ולהרביץ לכל דבר שזז כדי לקדם את הסיפור.
שזה בסדר, זה
לגיד. אולי זה אומר משהו, אני חושב שזה אולי אומר משהו על השיטה גם, והכוחות והחסרונות שלה, ואולי זה גם משהו על הפורמט של הצ'אט.
ש?
אני חושב שלגבי השיטה, אני למשל, אני חושב שכאילו... אין בה כמעט מכניקות שקשורות לחקירה, אלא אם כן זה סביב, אני יודע מה, לגלות את החסרונות של יריב או דברים בסגנון הזה. אני מנסה כאילו לחשוב במקומות שבהם...
אני רואה את זה דווקא יותר קומיקסי. אחד הדברים שדיברתי עליהם זה, אם נשווה למשל... את ההופעה הראשונה של גלקטוס, למי שאין לו מושג, אז גלקטוס זה בסדר גודל של... אוקיי, אז גלקטוס...
אני יודע מי זה גלקטוס, אבל אין לי מושג מה זה ההופעה הראשונה של גלקטוס, כי אני לא יודע על זה.
אוקיי, גלקטוס זה...
אני יודע מה זה קצת בתחום.
הוא ישות קוסמית ענקית שפשוט אוכל עולמות. כדור הארץ מבחינתו זה ארוחת ערב. והוא מופיע בפעם הראשונה בפנטסטיק פור, מאוד מאוד מוקדם, בשנות ה-60, והם פשוט מנצחים אותו, כלומר, אין להם כל כך התעסקות, אין כל כך את הקונספט הזה שאנחנו מול ישות קוסמית עליונה, אלא הם נלחמים איתו ומנצחים. אם היום, אם זה היה, וזה לדעתי השיטה או הפלאים יותר מתכתב עם הרעיון הזה, או פחות ברעיון הזה שאנחנו צריכים להניע תהליכים קוסמיים וזה, אלא אתם הגיבורים, תלכו ותיכנסו במה שזז, ותנצחו אותו, לדעתי.
כן, זה גם מעולם לא היה אמור להיות הרפתקה ברמה עולמית או קוסמי, או אפילו מדינית. נשארנו בגבולות העיר, כל מי שהיה צריך להגיע, הגיע לעיר, וההשלכות היו בתוך העיר. וגם היה לזה סיבה פנימלתית, ו... כפי שנהוג במשחקים שלי, מעולם לא ציינו שאם אוקטביוס ינצח, אז זה יהיה סוף העולם, או בלה 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 בלה. זה פשוט ההנחה שהקבוצה עשתה, מתוך הנקודת המבט הנערית שלהם, שזה הגיוני וסביר, זה אין שום, כאילו, אני לא אומר את זה כדבר רע. אני פשוט אומר שאם מסתכלים על הלילה כולה, אז לא היה פה שום תכלס איום קוסמי ממשי. היו אנשים אנוכיים ורעים וחזקים שרצו עוד כוח, והיו השלכות לזה שהם ישיגו עוד כוח, ומנעתם מהם להשיג עוד כוח.
זהו, אז אני אגיד, דווקא נגעת פה בדיוק בנקודה שלי היה הכי קשה, בכל הקמפיינים ששיחקתי, לשחק את הדמות הזאת, מכיוון שמסתבר שמכל האלפים והגובלינים והכהנים והקוסמים, והלוחמים, הכי קשה לי לשחק טינג'ר. והוא טינג'ר בן זמננו, אני הייתי טינג'ר לפני 20 שנה, אני אין לי מושג מה חושב ומה עושה טינג'ר ב-2018-2019. זה היה מבחינתי יותר קשה מלשחק כאלף, או כל דבר אחר.
אוקיי, זה מעניין.
אני חושב שאחד מהדברים המעניינים מאוד בפלאים, וזה זה, זה לא העניין של לתת, זה שגם לתת מכות, כלומר בהחלט נותנים מכות, אבל גם לתת מכות בסוף זה הכל מדבר על הרגשות שלך, וזה מאוד, מאוד אהבתי את זה, ואני אוהב את זה, זאת אומרת זה אחד מה... כאילו מה שאתה עושה, מה שאתה עושה, גם עם אויבים בסופו של דבר, יש בו איזה היבט רגשי. אבל מה רציתי להגיד על העניין של הקמפיין? אני חושב שלשחק טינג'ר זה היה... אני חושב ש... כאילו יש לי תובנות על לשחק את תום, אני שיחקתי את, אולי צריך להציג את הדמויות, אז כן. אני שיחקתי את תום כהן, שהייתה נערה צעירה יחסית, אני חושב שהיא הייתה הכי צעירה בקבוצה, בתחילת הקמפיין היא הייתה בת 14, היא ממש הייתה על הגבול בין 14 ל-15, אני חושב שבסוף הקמפיין אמרתי שהיא כבר בת 15,
עברו חודשיים, הייתה לה יום הולדת ושכחנו לציין את זה.
כן, לא, אני חושב שזה היה כאילו, שדיברנו על זה באיזשהו שלב, שזה כאילו מין דבר כזה שחולף כזה. אבל, בקיצור, תום הסיפור הבסיסי שלה, הנקודת מוצא לפחות שלה, זה נערה צעירה עם כוח מאוד מאוד חלש. אלא בעצם כוח של שליטה ברוח, ולא מספיק שהוא חלש, אז הוא גם היה בקונטרסט מאוד מאוד חריף לאח הגדול שלה, שהיה לו כוחות שליטה אדירה במזג אוויר, ובעצם שרף סוג של העלימו אותו, זאת אומרת, אמרו, טוב, שלום למשפחה, אנחנו מגייסים אותו כעת, תחתמו כאן וכאן, להתראות, ועכשיו שנתיים כבר לא ראינו אותו, והיא נמצאת באיזשהו איזה בלגן בנקודת ההתחלה, בין זה שהיא מרגישה איזה סוג של רגשי נחיתות על, על, על זה, מצד שני גם איזה מין מקום שאומר להורים, ההורים נורא בדאגה סביב כל עניין הכוחות, היא אומרת להם אין לכם מה לדאוג, אני לא יכולה לעשות כלום, אבל היא בעצם כן רוצה לפעול, וגם כמובן יש לה איזה סוג של תחושות אמביוולנטיות לגבי שרף, הארגון של הפלאים, בין לקחתם את האח שלי לבין למה לקחתם אותו ולא אותי. כלומר, אני יודעת למה, אני באמת לא ראויה, איזה מין משהו כזה. ואז זה איזה מין הנקודת מוצא שהיא יצאה איתה. ובשביל זה לקחתי את הארכיטיפ שנקרא המסועה, שזה בעצם ארכיטיפ למישהו שהוא או חסר כוחות או עם כוחות מאוד חלשים, ונמצא פה באיזה מין מקום שהוא כל הזמן צריך להוכיח את עצמו מול האחרים, מול האויבים, מול העולם, משהו בסגנון הזה. זהו, זה היה מעניין, זה היה הקשת הראשונה העלילתי.
אתה בנית את הדמות, סליחה, אתה בחרת את המשואה כי זאת הדמות שרצית לשחק? כלומר, קודם היה לך את תום בראש, ואז אמרת, אני אשחק, זה הארכיטיפ שמתאים?
לא. לא, אני חושב שזה לא היה, כאילו זה, עשיתי, לא עשיתי את זה כזה מסודר. אני חושב שקודם כל חשבתי, זה עשיתי איזה מין תהליך כזה של קודם לקחתי את המסועה, אחר כך התחלתי לחשוב על מה הסיפור, ואז כאילו עלה העניין הזה של יש איזה כוח, אבל זה כוח שהוא כאילו מין קצת בטל ב-60 כזה, וכאילו לאט לאט נולדו עוד, אני כבר לא זוכר בדיוק את התהליך, יש שם איזה מין קטע שאתה גם עונה על שאלות, וזה נתן לי... וזה נתן לי רעיונות, אני חושב.
זהו, זאת בדיוק הסיבה ששאלתי, כי זה, התהליך שלי, ואני אציג שנייה את הדמות שלי, הוא נקרא אמנון עמוסי, או אמי בפי חבריו, והדמות שלו נקרא, הדמות שלך נקרא אגרוף המעופף, לא?
היא בהתחלה קראה לעצמה אגרוף המעופף, אז היא עשתה לעצמה ריברנדינג בתור האגרוף.
זה היה ריברנדינג או זה היה המנחה העצלן כותב בסיכויים האגרוף, כי אין לו כוח לכתוב את זה כל פעם מחדש?
לא, היה שם לגמרי ריברנדינג, אפילו דיברנו על זה קצת.
תכף נדבר על המנחה העצלן.
היא לבשה את החליפה של... אחרי שהיא לקחה את החליפה של שרף, שהיא קיבלה מ...
מיכל.
כן.
אז הדמות שלי נקרא אמנון אמרפל, נקרא אמרפל. זה היה השם הסודי שלו. וזה האמת היה, זה שם שנבחר בזמן בהתחלה לא היה לי מושג איך יקראו לו, ואז דיברנו והבנתי שאנחנו הולכים על כיוון מדברי, ואנחנו הולכים זה הולך להיות שוב, אזור דימונה, באר שבע. ואז בא לי הרעיון שבגלל שהכוחות שלו היו חייתיים, וזכרתי שלכל הנמרים באזור עין גדי, נתנו שמות מהתנך, או כל מיני חומי בבא ושלום ציון, אז פשוט חיפשתי, ואז מצאתי שאחד הנמרים שם נקרא אמרפל, וזה נורא התאים לי לאמנון ואמרפל, אז אמרתי, וואלה, הנה הדמות, וזה גם גיבור עברי, זאת אומרת, זה לא רק, זה לא איזה משהו... זה נשמע ישראלי, זה נשמע עברי ולא משהו שהוא מועתק מחול, אז זה מאוד איטי לי.
ישראלי ועם זאת בעל מצלול זר מספיק.
בדיוק. והאמת היא שכל...
זה איזה מין מיתולוגיה יהודית עתיקה כזאת, לא? מה זה אמרפל?
אמרפל זה מהתנך.
כן, מיתולוגיה יהודית עתיקה, בדיוק, תנך. מיתולוגיה יהודית עתיקה, תנך.
לא, כי ענת למשל זה...
כן, הוא לא אמור להיות יהודי, הוא לא אמור להיות מישראל.
לא, הוא היה מלך אילם ותדעל, מלך גויים.
כן. נגיד, ענתי זה מיתולוגיה כנענית, אז אני זוכר נכון. אבל אז הלכנו ממש על כל הרעיון הזה של להביא סיפור למיתולוגיות מהאזור. ממש, בניתי את הדמות, היה לי ברור שאם אני משחק סופר הירו, אז אני משחק את החצוי. כלומר, הרעיון הזה שיש לנו מישהו שהוא... כמו שוב ספיידרמן או משהו כזה, מישהו שיש לו שתי דמויות ומתמודדות ביניהם איך להיות, וזה הוביל אותי לחשוב שאם יש לו שתי דמויות, יש לו את הדמות הרגילה, הפיטר פארקר, ויש לו את הספיידרמן, למה לא לעשות אותם ממש שתי דמויות, וזה הוביל אותי לרעיון שהוא לא שם מסכה, אלא הוא ממש משתנה, כלומר יש אמנון ואמרפל, ועובר איזושהי טרנספורמציה בדרך, והרעיון היה שלאמנון אין כוחות, ולאמרפל יש כוחות, ושהם נראים שונה ומתנהגים שונה, זה עבד, והסיפור השני שלו היה הלכתי דווקא לקונספט, נקרא לזה קצת פוליטי, שיש אנשים, בני אדם, אזרחים שמתנגדים לפלאים, שמבחינתם הפלאים רק עושים נזק, זה טרופ מאוד ידוע, שאנשים רוצים להוציא את הפלאים מחוץ לחוק, שהם רוצים שיעשרו את כולם ויזרקו אותם לאיזה מקום, כי הם רק מחריבים, וגם כשהטובים נלחמים ברעים, אז זה הורס את כל העיר וכל העניין, ולכן הוא היה חייב לשמור על הזהות שלו בסוד, כי כל החברים שלו, כל המשפחה, כל השכונה, כל האנשים שהוא חי בהם, לימדו אותו מגיל אפס שפלאים זה רע. שפלאים זה דבר רע, ופתאום שהוא הופך בעצמו לפלא, הוא נאלץ להתמודד גם עם הבעיה הזאת באישיות שלו, שהוא מרגיש שהוא עושה משהו לא נכון. וכמובן שיחקתי עם זה קצת, שהפכתי אבא שלו כאילו מתפרנס מקבלנות, שהוא עובד אצל העירייה ומתקן את כל הנזק שהפלאים עושים, שזה קצת, כלומר, הוא מצד אחד הוא נגד, כן?
לא, תמשיך.
אז זה היה כאילו הרעיון הזה, גם זה היה כאילו פתח למקרה, וכשהסוד יחשף, אז שהאבא לא יכול לבוא ולהגיד, אתה יודע, מה? אנחנו לימדנו אותך, כי אז תמיד אפשר להגיד לו, על מה אתה מדבר, את הבית הזה בנית מזה שהפלאים עושים נזק. לא שזה הגיע לסיפור הזה, אבל זה היה מחשבה למידה ונצטרך.
ולא שהבית כזה מפואר, כי כולכם החלטתם לגור בחלק הכי עני של העיר.
כי תשמע, לפני 10 שנים, העיר נהרסה, נשים עברו, אבל הם גר, תשמע, זה בית דוקומטי, וילה קטנה, כאילו, קוטג' אני יודע, אל תציג אותם כאלה.
אין שום בעיה עם זה, אתם בשלב מסוים היה לנו דיון כזה של איפה כולם גרים, ואז כולכם בחרתם לגור בשיקולים של הפליטים.
זה מתחבר לזה שכולם היו, אני חושב, תפסו את עצמם שוב בתור ה-friendly neighborhood hero. ממש אני חושב התפיסה הייתה שאנחנו גיבורים, שוב, אני לעד הדמות של כולנו היינו חבר'ה קטנים, שלא קטנים בגודל, אלא גיבור קטן. מישהו שעד עכשיו כל מה שהוא עשה היה להתאמן בקניון.
חוץ מאוהד.
חוץ מאוהד, זה נכון.
אוהד, אוהד שיחק, רגע. מה, לא, תן לי שנייה, לגבי, פשוט להסביר את הדמות של אוהד. אוהד הפרמיס שלו, אוהד הגיע עם דמות שנוצרה במקור למשחק צ'אט הראשון ששיחקנו, שזה היה בהנחיית ערן, וזה היה המשחק הראשון שניסיתי לתרגם של גיבורי על עולמות בסכנה, ומשם הגיע אורון, לא זוכר את השם משפחה שלו? משהו?
זה מני לא.
אני יכול לבדוק תכף בזה, והקטע היה, כאילו, הפרמיס של הדמות זה שהוא הטלפת הכי חזק במדינה. זה היה צריך להיות סוג כזה שמבוסס על, איך קוראים למקופף קפיר?
ג'ין גריי.
לא.
אורי גלר, אורן הקטן, אורן הקטן.
בדיוק, אז זה היה כאילו מגיע משם, ואבא שלו היה סוג של פרופורמה שגידל אותו, ואז בשלב מסוים המדינה גילתה אותו ולקחו אותו לתוכנית פלאים של צהל, שקראנו לה לחש, בראשי תיבות כמובן, שרשום איפשהו בצלת מה המשמעות של זה, אני לא יודע, לא זוכר. והורון, שהוא גם התחיל בלי, הוא התחיל בלי זהות גיבורית, כי הוא לא, הוא סוכן, הוא לא גיבור על, הוא סוכן של המדינה, אומנם in training, כי הוא עדיין לא מעל גיל 18, אז הוא סוג של בפנימיה צבאית כזאת, אבל הוא רק מתאמן עם היחידות, ולא באמת עדיין יוצא לפעולות בעצמו, ואז הוא התחיל להתערבב עם אוי, זה מצחיק, צריך לדבר על זה. ואז הוא התחיל להתערבב עם הצוות, ובפגישה הראשונה, אנחנו עושים את המפגש הראשון, עם כל החוקים של המפגש הראשון וזה, והדבר הראשון שאוהד עושה בקמפיין, זה לתאר לנו איך הרכב של הצוות שלו, עובר תאונה, מתפוצץ, נשרף, כולם מתים. ואנחנו כזה, זה לא בתמה של הקמפיין, זה לא אמור לקרות. ואז אני החלטתי לקחת את זה, ולעשות עם זה משהו שיהיה רלוונטי לשאר הקמפיין, ובסופו של דבר זה עבד טוב.
כן, הוא היה צריך להסביר איך הוא יוצא לפעולה עם הצוות שלו, ומגיע רק הוא לבד. אז הוא פשוט הרג את כל הצוות שלו.
כן.
אני זוכר שכולנו כאילו, עכשיו אני קורא את זה ואני ממשיך, ואז כזה, רגע, מה? הוא עוד מתאר שם שהוא זוחל מתוך הג'יפ הבוער, ואני כאילו, רגע. ואני עוד הייתי עדין בתגובה שלי, אני חושב.
כן, עכשיו, אגב, עכשיו סיימנו את הקמפיין, כן. אתם יכולים ללכת לעל כתפי גמדים, ולהאזין לשבע תוכניות שעשיתי של קמפיין פרפ. שדיברתי, זה היה בתקופה מוקדמת, הפסקתי עם זה מתישהו, אבל עשיתי שבע פרקים של שתיארתי את הקמפיין ומה קורה בו ותוכניות לעתיד, וכאילו עשיתי ביני לבין עצמי מה אני הולך ל...
זה מעניין. אני כן אגיד בהערה על מה שארז אמר, אני חושב שלגמרי תפסתי את תום לא כמי שהולך להסתבך במזימות חובקות עולם. זה לגמרי איך שתיארתי לעצמי. בשביל מה לה...
אופס, נתקע לי ה...
לשים מישהו עם כוחות חלשים, לא בשביל להילחם בחזקים ביותר.
כן.
זה מבחינתי, ואני חושב שגם מהבחינה הזאת, כאילו גם נגיד... יש בעיה?
לא, תמשיך. נתקע לי רגע וזה.
ואני חושב שגם ים מהבחינה הזאת לא הייתה דמות של כוחות מינוריים.
נכון, כן, אבל ים התכתבה מאוד אחר עם כל הזה. אליעד שיחק את הדמות של רוח ים, הוא בא, הוא יצר דמות של נוכריה, והוא החליט שהוא מעולם וירטואלי, וזה כאילו היה... אוקיי, אני רוצה ללכת צעד אחורה כדי להסביר חלק מהדברים פה. כשהתחלנו את הקמפיין, עשינו תיאום ציפיות, כמו שאנחנו עושים בתחילת כל קמפיין, ואחד מהלקחים שלמדנו מהקמפיין הקודם, זה שאנחנו רוצים יותר להתמקד בעלילות צד, ולא רק בעלילה הראשית, כי חורש האפר הרגיש נורא, כאילו זה היה רק קמפיין...
קווסט. און ריילס.
אני לא יודע אם הוא היה און ריילס, כאילו...
אני אומר, אני מקצין בכוונה, כדי, אתה יודע.
אבל זה לא הקצנה שצריך ללכת אליה. אבל כן, אבל...
אני הרגשתי ככה, אני הרגשתי שאנחנו לגמרי יכולים ללכת לכל מיני מקומות, אבל כן הרגשתי שזה היה מאוד קווסט.
חוץ מזה, ארז, אתה בחורש האפר עשית דאוס אקס מקינה בלי לגלות למנחה, אז אל דבר איתי על און ריילס.
אוקיי, אתם הולכים לאיבוד באמצע היער, התבלבלתם, התברברתם ונפלתם על המכרה איפה שיש שם את הפתרון של הקמפיין.
אבל לא, זה לא נכון, אז זה קרה בגלל גלגול של מסע בדרך חתחתים. זה. אוקיי. זה לא יכול להיות on rails אם הקוביות מחליטות מה קורה. בכל מקרה... בכל מקרה, אז הלקח מהקמפיין הקודם היה שצריך יותר עלילות צד, ואז דאגתי לקחת אלמנט של כל דמות, ולעשות איזשהו עוד תת עלילה איתה. הבעיה שקרתה לי עם הקמפיין הזה, זה שבשלב מסוים היינו כל כך עמוק בתוך העליות צד האלה, שהייתי חייב לקשור אותם חזרה העלילה הראשית. אז כל עלילות הצד הפכו להיות חלק מהעלילה הראשית. אני חושב שזה עבד טוב, זה פשוט היה פחות מתוכנן וטיפה נמרח. אז לצורך העניין, הלוח של הנאט התחיל רק בשביל לתת, כאילו, זה התחיל בתור העילה צד לארז, של... אני בראש שלי זה עדיין המרפל. אני לא יכול את ההגיעה הנכונה, זה קשה לי. קשה לי מגיע.
תכף נגיע לעוד משהו שהיה רק בראש שלכם.
זה שאתה עם פרווה כחולה, כן. וחתולי. לא, חתולי אתה אמרת, זה שאתה עם פרווה כחולה.
כן.
אז הלוח של ענת התחיל בשביל לעשות צרות לנורמי פרנד של המרפל, ורק אחר כך זה נהיה משהו מאוד רציני וזה. אז אותו דבר היה עם רוח ים. ליעד כתב את, את הפסקת תיאור על זה, על, על איך יש עולם וירטואלי, שבו בני השבט שלו נלחמים במפלצות. ואז אני אמרתי, אוקיי, עולם וירטואלי, אני הולך לעשות מזה משחק מחשב, ואז עשיתי מזה, ואז עשיתי מזה דברים, ואז זה נהיה הרבה יותר רציני ומשמעותי וחשוב לעלילה. מה עוד היה רגע? תן לי לחשוב שנייה על, על אלמנטים שזה... אז, אז אפרופו, אפרופו אורון, הפתיח שלו, אני הייתי צריך לחשוב איך, איך להכניס זה לקמפיין, בלי שזה באמת יהיה אנשים, על תחילת המשחק אנשים מתו באופן נוראי. אחר כך הם באמת מתו, אבל זה כבר היה כאילו שנה פנימה, והתבגרנו ודברים כאלה. אז, אז עלה לי הרעיון של כזה, של, של, טיפול בזיכרונות, וכשכתבנו את העיר, אחת מדמויות המפתח שתיארנו הייתה חושך. ש, ש...
זה הדמות ש... שלי.
כן, מישהו שנמלט מה, מהכלא שבה, לא, לא דיברנו על זה on air, אבל בדימונה, סביב הבקע הרב-מימדי, בנו כלא לפלאים, שבעצם שרף קולעים שם פלאים רעים, ומכריחים אותם להילחם כל הזמן ביצורים ש, שיוצאים מהבקע, וחושך ברח משם, סלש ברחה משם. אז, אז בשלב מסוים אני החלטתי שהדמות הזאת של חושך יש לה כוחות של מניפולציה של זיכרונות, וזה מה שהיא עשתה ל, לאורון, וכל העלילה הבסיסית של חושך הייתה אך ורק בשביל העלילת צד הזאת של, של מה קרה לצוות של אורון, שבעצם אל ג'אברי ג'אברי, אני לא זוכר איך כתבנו את, את השם.
אל ג'אברי לזיכרוני.
whatever, העסיק את חושך כדי בעצם להרוק מהיחידה, והם מכרו את כל הציוד שלהם, והם, והם חיו טוב, והצגתי במקור את פרנקן בתור מישהו שגם עובד עם חושך. חושך הייתה אמורה להיות סוג של קרטל מתחרה לרייב, שפשוט היא אוספת פלאים, כדי, ועושה עבודות, עבודות בשביל כל מיני אנשים בהתבסס על הכוחות שלהם, ואני לא זוכר את השלב שבו היא הפכה להיות חלק ממועצת המוות.
זאת אומרת, היא תמיד הייתה.
כן.
בתחילת הקמפיין, למשל, היה את כל הסיפור של הטיטניה, שזה היה סוג של איזשהו פייט קלאב כזה, או אני יודע מה, UFC, שיש כלוב וגיבורים הולכים, שזה מאוד התאים שוב לתפיסה של אנחנו מתעסקים בעלילה קטנה שקורית בשכונה, ואנחנו מנסים למוטט את הקמפיין, את מה, לא יודע מה, ארגון הפשע הקטן הזה, זה קצת התפוצץ באיזשהו שלב.
כן, ליטרלי. ליטרלי, הטיטניה נהרסה בקרב עם מתן.
לזה אני מתכוון, והקרב עם מתן הפך להיות הקרב על הלוחות, וזה החלק שמאוד אהבתי בעניין, מכיוון שאי אפשר להתחיל בגדול, הכל שלנו מתחיל, העלילה התחילה בעצם באיזה מישהו שהשתלט שם על תחנת רדיו, ואחרי זה היה הקרב בעצם הסיפור בטיטניה, כולל הרעיון הזה שאני מקבל שיחת טלפון באמצע הקרב, ואומר להם יפה שלום והולך.
נכון.
אז זה אגב, הייתה פעם הראשונה שקלטתי שכנראה אתם לא, לא, אתם ואני לא רואים את המרפל באותו צבע, כי זה כלל בתוכו אחת הדמויות שם, אוברול, אוברון.
אוברון, כן.
אוברון, הוא אומר, אני עכשיו מגיע, הוא כחול, הוא זה, ואני כאילו, כחול?
ולא תיקנת אותו.
זה התמונה שאתה שמת.
לא תיקנתי אותך.
זה היה לפני התמונה שלו. זה היה בגלל שתיארת לנו את הצורה שלך כמו החייזרים מהאבטר.
זהו, לא, עכשיו זה מה שקרה, זה החלק, אם מדברים על, על מקריות מזליסטית כזאת. כן, זה הרי כל הקטע הזה שאנחנו מדברים, שאתה אומר שקרו כל מיני מקרים והם הובילו, אני בגדול הסתבכתי עם הדמות, אמרתי שהיה לי קשה לשחק אותו, והסתבכתי לחלוטין עם החצוי, הוא לא הלך לשום כיוון, כלומר, זה לא התקדם לשום מקום מבחינתי, מבחינת הדמות, ואז קרה הקטע המקרי הזה שאני קלטתי, כי מה שאני עשיתי, אני מצאתי איזה בחורצ'יק, איזה דוגמן, שנראה לי מתאים, ונראה לי והוא גם היה עם איפור של מסכה על הפנים, נכון, ושמתי כן. אותו בתור האימג' של האבטר, של האבטר שלי בצ'אט, מה שנקרא, ואמרתי לך, שאלתם איך הוא נראה, אמרתי כמו באבטר. כולם שמעו כמו בסרט אבטר. כולם שמעו כמו בסרט אבטר, ומיד הניחו שהדמות שלי יש לה פרווה כחולה, והוא נראה כמו דמות, איך הם נקראים?
whatever, הכוכב נקרא פנדור,
אני לא ראיתי את הסרט, זה הדבר המצחיק.
זה מצחיק, כן, אבל זה מצחיק שחשבתי על הסרט אבטר, כי השבוע הייתה לי שיחה בצ'אט אחר בדיסקורד, ומישהו, בצ'אט בטוויץ' דווקא, ומישהו תיאר משהו מתוך אבטר, ואני מיד חשבתי, רגע, איך בלאסט איירבנדר יש את הדבר הזה? ואז הוא אמר, לא, לא בלאסט איירבנדר, בסרט של ג'יימס קאמרון, ואמרתי, אז זה. אבל אתה כן תיארת אותו כחתולי, אני חושב שבגלל זה זה...
כן, כן. תיארתי אותו כחתולי, אמרתי שהוא גבוה יותר מהחלק מהטרנספורמציה, הוא גם גובה באיזה 5 סנטימטרים, שאמרתם, אז אמרתם, הוא גבוה, אמרתי, כן, הוא גבוה. כל הדברים האלה, זה גם לא הפריע לדמות, כי התנועות וכל ההתנהלות שלו במרחב ושל הדמויות מאבטר היו זהות, לכן אף אחד לא שם לב שאני ו... זאת אומרת, איך שאני רואה את מה שקורה ואיך שאתם רואים את מה שקורה קצת שונה. וברגע שהתחלתם לתאר אותו בתור הדמות הזאת, נפל לי איזשהו אסימון שבעצם יש בתוך אמנון, בתוך הבחור, הילד, הנער, אמנון, יש יצור, שאולי נראה כמו כמו בסרט אבטר של ג'יימס קאמרון, ואולי לא, והוא הדמות המרפל שרוצה לצאת החוצה. וברגע שהבנתי את זה, התחלנו בעצם להניע את הארכיטיפ של המרפל לכיוון של מפלץ. כלומר, שיש בתוכו איזשהו יצור שלא נראה כמו בן אדם, שנראה יותר חייתי, נראה קצת כמו שילוב בין באמת הדמות מאבטר לביסט של אקסמן,
של אקסמן, כן.
והוא רוצה לצאת החוצה, וזה ממש עבד, כי היו כל מיני מכניזמים, הייתה מכניקה של הדמות, שממש אמרה, אם אתה נכשל בגלגול הזה, אז קורה לך משהו מאוד מאוד מחריד, והמשהו המאוד מחריד הזה, היה שוב הניסיון של הדמות, החיה הזאת לצאת החוצה, ורק הייתה שאלה של איך הוא ייראה, וגם את זה פתרנו כשעשינו, בעצם ביקרנו בעולם הווירטואלי. וברגע שמצאתי, ראיתי את הדמות, נתמה לי מפורטנייט, שאמרתי, כן, ככה הדמות שלי תיראה, פתאום נפל לי הסימון שזה בעצם הולכת להיות הדמות, לשם אנחנו הולכים. וברגע שעשיתי את הטרנספורמציה למפלץ, אז הכל פתאום התיישב לי, זאת אומרת, פתאום הכל התיישב גם מבחינת הדמות, גם מבחינתי, ידעתי מי אני ומה אני ומה אני רוצה לעשות.
זה מעניין קצת איך המסע של הארכיטיפים כאילו מעצב קצת את העלילה, כי נגיד, אני היה לי ברור שאני חותר לארכיטיפ אחר מהמסועה, רק שהכיוון שהיה לי בהתחלה היה לגמרי אחר, וזה קטע די מתאים. חשבתי שזה, שהיא באיזשהו מקום תגלה, שתום באיזשהו מקום תגלה את כאילו, את הפוטנציאל לשליטה ברוח חזקה, באיזשהו, להיות יכולה להפעיל את הכוחות האלה בעוצמה גדולה, וזה לא קרה מעולם.
ואורון ישב לך על הנובה כל הזמן, אז לא היה לך הזדמנות לעבור.
זה נכון, אבל אני חושב שזה היתרון, כי אני חושב שאחד הדברים המעניינים זה שאז התחלתי לשחק אותה פשוט, ומה ששיחקתי כל הזמן משך לכיוון הזה, דווקא לכיוון של להיכנס בדברים מגרופים. ואז אני אפילו לא זוכר את האבולוציה של הדבר הזה, איך זה הפך להיות הדרך שבה היא פותרת את הכל.
אני חושב שהנקודת המפנה הייתה ש... כלומר, אומנם השתמשת בזה ברגע האמת, אבל זה ראוי, הבסת את אח שלך. הבסת את אח שלך. וזה היה כאילו, כן, הילדה הקטנה עם האגרופים התגברה על פלא עם סופר כוחות רוח, דפקה לו את הראש ברצפה, אילפה אותו ולקחה אותו הביתה לאמא ואבא.
כן. אני חושב ששם זה כבר היה לי, אבל ברור כאילו שזה הכיוון. אני חושב שזה אפל ברור יותר מוקדם. כי פשוט באיזשהו שלב זה הפך להיות הדפוס פעולה, ואז כבר אמרתי, אוקיי, אני חותר להפוך לשר, רק כדי להגיד, השר זה הארכיטיפ של הוולברין.
כן, כן, השר זה הארכיטיפ של הוולברין, רק שאנחנו פשוט אמרנו אותו ל... יש לי חליפה שהופכת אותי לבלתי פגיעה ודברים כאלה. אגב, אני חושב שאני חושב את זה, אני חושב ש... אנחנו סופר underutilized, רגע האמת, הייתם צריכים להשתמש בזה הרבה יותר, במיוחד ברגעים קריטיים. כאילו, אני חושב שהמקום היחיד שהוא נעשה שימוש רציני, זה אצלך עם להביס תראל, ואצל ים עם להחזיר את השרתים למצבם הקודם. ארז, אנחנו כל כך ננעלנו על הצבע הכחול שלך, שעוד לפני שהפכת למפלץ, אני הצגתי את אוג מלך הבשן, שהיה אדום, כי הוא היה אמור להיות הגרסה הרעה שלך.
אוקיי, לא חשבתי על זה. כן. טוב לדעת. עוד על קו עלילה שכמעט ולא ניצלנו, הסיפור הזה של שיש לי איזה evil counterpart.
כן, לא, ניצלנו אותו מספיק, אני חושב, כאילו, מה זה, גם הוא וגם חוץ מזה שאוהד לקח את תום 18 ו... עשה קו העילה רומנטי, שזה סבבה, זה תמיד השאיר אותה איתנו. ניצלנו את העולם המקביל בשביל להעביר את הנקודות שחשבתי שהעולם המקביל צריך להעביר, כאילו זה לא היה אמור להיות עד כדי כך ביג דיל. היה לנו כמה סטרות שבו, שבו אוג סוג של עשה לך טיזינג על מה יקרה אם תאבד על עצמך שליטה וכאלה, ושבצד שלו מועצת העלמוות... אפשרו לו בעצם להפוך להיות עצמו האמיתי ודברים כאלה, אני חושב שזה מיצה את עצמו, כאילו. תגיד לי אתה.
יכול להיות. לא, כן, אלעד.
לא, אתה באמצע משהו, אני רוצה להתחיל קו חדש, אם אתם עוד על ה...
אני רק אומר שאני רציתי שיהיה קצת יותר אינטראקציה ביני לבין הקאונטרפארט שלי, זה כל העניין.
אוקיי, הבנתי. טוב, אחרי שהוא הוצג מחדש לתוך הקמפיין, לא ניסית לחתור לזה, כאילו כולה, היית בעצבים על חושך כל הזמן. זה היה שלב שהייתם בעצבים על חושך.
אני כן, אבל זה כבר הייתי במקום אחר, כשהייתי חצוי ופגשתי אותו, זה בדיוק העניין הזה של יחסנו לאן. ברגע שכבר ידעתי מי אני ומה אני, והכל היה מושלם מבחינתי במרכאות, לא היה לי שום צורך.
כן. אוקיי.
אני רגע לדבר על הקשתות העלילתיות העיקריות של תום, אני חושב שבגדול יש לה שתי פאזות, והן קרובות אבל לא לחלוטין זהות לפאזה של המסועה והפאזה של של השר. בתור, בחלק הראשון בעצם יש את היחס לאראל והיחס להורים. בעצם כל השלב הראשון של המשחק, היא גם הייתה בארון מול ההורים לצורכן. היא יצאה לפעולות בתור פלא, אבל סתירה מההורים, כשעלו חשדות, היא אמרה להם, לא, מה פתאום, גם מה אני יכולה בכלל לעשות? אין לי, הכוחות שלי הם לא רציניים, אין לכם מה לחשוש, שיקרה להם. ובאיזה שלב הם גילו אותה, והשלב שבו הם גילו אותה וזה השלב שבו היא יצאה והיא בעצם התאמתה עם אראל, הרביצה לו. זאת אומרת, הוא היה בצד של הרעים, לא בדיוק, הוא היה בעצם באיזה מין אנדרקאבר אצל איזושהי סיעה של רעים, אבל זה לא כך משנה, הוא לא היה בבית, לא ראו אותו בבית שנתיים, היא תפסה אותו, הרביצה לו מכות, הביאה אותו להורים. ואחר כך היה איזשהו תהליך שבסופו של דבר היא השלימה עם ההורים, והם אפילו הפכו להיות סוג של תומכים ועוזרים וזה היה מאוד משמעותי, כי אני חושב זה שינה את, את המוקד, מבחינתי, לשאלה של, כמו שהיא ראתה את זה לפחות, הובלת הצוות. באיזה שלב, אני לא זוכר איך הדבר הזה קרה, זה עוד קרה בשלב הראשון, פתאום התחילו להתייחס לתום מובילה את הצוות. הבעיה זה שאיך שאני ראיתי את תום, ראיתי אותה לא בן אדם הכי מתייעץ בעולם, או שואל אחרים מה לעשות, או שום דבר מהסגנון הזה. אז זה יצר כמה וכמה נקודות שבהם בעצם היא... היא פעלה לבד, היא יצרה את הקשרים עם רזיאל, היא יצרה קשרים עם, עם מיכל, היא יצרה בעצם גם עם, איך קוראים לו? נו?
לא יודע.
פרקסיס.
פרקסיס.
כן. כשכל הדברים האלה בעצם היו דברים שהיא עשתה בלי להתייעץ עם אף אחד. וגם בלי לגלות בעצם לאחרים דברים ספציפית גם מאחורי הגב של אמרפל, כן, זה
שתדע לך, זה למשל זה בדיוק היה חלק מאוד מהותי מבחינת שוב יחסנו לאן הפעם יחסי אמרפל עם הקבוצה, היה ממש חלק, אמרפל היה מאוד גנג הו לגבי הקבוצה, לגבי אנחנו ביה, בכלל, הדמות שלו הייתה מאוד משיחית, הייתי אומר, כי זה הדרך היחידה שלי להסביר למה מישהו שכל החיים שלו אמרו לו, אל תהיה פלאים זרה, פתאום מתנהג, משתמש בכוחות שלו, כי כאילו אלוהים נתן לך את הכוחות, אתה חייב להשתמש בהם או משהו כזה. והרעיון שלו היה זה שהמקום היחיד שהוא יכול להיות עצמו, יכול להיות פלא, בלי ששופטים אותו ובלי שאומרים לו לא טוב, זה בקבוצה. ותום, מבחינתו, בגלל שלא היו לתום כוחות, שוב, שהוא לא יכול להבין, כמו כוחות טלפתיים, אז זה הייתה הדבר הכי חשוב לו בקבוצה, והוא ראה בסוג של מנהיגה וכל זה. ואז שתום הלכה ודיברה עם מיכל, שהיא מבחינת אמרפל הייתה השטן הקטן, זה שבר לו לחלוטין את כל האמון שלו בבני האדם או משהו כזה.
אמרפל היה נורא שלו... אנטי-ממסדי, רוב הקמפיין.
כן, כי, ובמיוחד בשלב הזה, כי הוא, לא, הוא מבחינתו האנשים האלה שמתעסקים עם פלאים, וה, כלומר הוא גם היה אנטי-מדינה, אנטי-ממסד, כי, וגם היה אנטי-פלאים ממה שהוא למד בבית, וברגע שתום הלכה ודיברה עם מיכל, שהיא, סוג, שהיא סופר ממסדית, זה שבר לו את האמון, והרעיון שלו היה, איך אני יוצא מהסיפור הזה משהו יותר מהר, כלומר, בואו, הרעיון היה, אני אהיה איתכם עד סוף הקמפיין המשותף שלנו, איך שנקרא לזה, וזהו, כאילו, ומבחינתי מפה והלאה...
המאבק המשותף שלנו.
כן, עד הסוף המאבק המשותף, התחלנו ואני איתכם עד הסוף, כי התחייבנו וזה, ברגע שזה, אבל מפה והלאה אני לבד, וזו הייתה אחת הסיבות למה הוא החביא את הלוחות, בוא נאמר ככה. מה שאביו, שזה היה אגב לקח מהפעם הקודמת, מהמפגש הקודם, היה, זה היה בשיתוף של אביו כל הזמן.
ואני כל כך ניסיתי לגרום לך לגלות לחבורה כל פעם שדנתם באיפה הלוחות ומה עושים עם הלוחות. ואז אתה סירבת, ואז אני החלטתי, טוב, אין ברירה. הרעים חייבים לתפוס את המרפל ולחקור אותו. זה היה תקופה של כמה מפגשים שאני חיכיתי שתתפצלו, חיכיתי שתתפצלו ולא התפצלתם, ואז הגיע לי עד ועשה טיפיקי, וזה היה מצוין.
כן. אבל זאת הסיבה שהוא לא, שהוא מבחינתו באותו רגע הרעיון היה, כמו שאומרים, תמיד יש את הקטע הזה שהטוב והרע עושים איזה ברית, הוא אומר לו, אבל הברית היא לצורך המאבק הספציפי הזה. ברגע שנסיים אנחנו חוזרים.
כן.
אז מבחינת אמרפל, בשנייה שהמאבק מסתיים, הוא הולך, הלוחות, הכל כאילו פייר גיים. הרעיון שלי היה אפילו שאולי הוא ילך באפילוגים, שהוא ילך ונתחיל לצוד את החבריו לשעבר, מרוב שהבגידה של תום הייתה כל כך דרסטית אצלו.
אבל גישרתם על זה.
מעניין. אני חייב לומר, אני חייב לומר שאני לא ראיתי את זה עד כדי כך, אבל מעניין מאוד.
זה היה בקסטורי.
זה היה, זה היה הכי בולט כשאתם כולכם הלכתם לחקור את הטן והמרפל נשאר מאחור. למזלי, אני ביססתי בעולם המערכה שיש טלפורטציה וחלונות מעבר, ולכן בסופו של דבר יכולתי להחזיר את המרפל לסצנה הזאת.
כן. אבל כן, זה...
אני חושב שיש עוד עניין מעניין שיש פה, זה גם מתכתב במה שאתה אמרת, ארז, יש פה את כל העניין של לשחק מתבגרים, ובאופן מעניין, אני הרגשתי שכאילו, ביחס לאחרים, תום הייתה באיזה מין מקום, שכדמות היא הייתה מישהי שמרגישה לא נוח עם... גיל ההתבגרות ומאוד מאוד רוצה להיות מבוגרת. רוצה, אבל זה לא המקום שהיא נמצאת בו. וזה נראה לי גם חלק, למשל, כל היחסים עם רזיאל הם מאוד במקום הזה, שהיא כאילו מין מסתכלת על האינטראקציה איתו ואומרת, לא, אני בעצם המבוגרת פה, לא הוא.
כן, יש בזה משהו.
העניין שזה לא באמת, זה לא באמת נכון, זה סוג של עמדה נערית שאני מכיר, זאת אומרת, אני חושב שאולי גם קצת מקום שאני הייתי בו. אני חושב למשל שזה אחת הסיבות שאף פעם לא הרגיש לי מתאים שיהיה לה איזשהו עניין רומנטי. כי זה מין מקום שהיא הרגישה שאני ממש לא יכולה להיות בו.
וזה מאוד עזר ששמנו לך מול העיניים את הגרסה המבוגרת שלה.
אני חושב שכן, ואני חושב שזה גם היה איזה מין, אוקיי, אבל לא, אני ממש לא ככה. זאת אומרת, ככה היא חושבת. אולי לא מספיק זה יצא בטקסט של ה... של ה...
לא, אבל כשאתה אומר את זה, אני רואה את זה קורה. זה בדיוק העניין. אני שיחקתי טינאייג'ר, ומה שאני זוכר על טינאייג'רים זה שאתה... יוצרים לך עולם, מלמדים אותך, מחנכים אותך, כל המיטות מוחלטות, ואז אתה נהיה טינאייג'ר וקצת רואה מה קורה, והכל מתרסק. כל מה שהאמנת בו כהמיטות מוחלטות מתרסק. פתאום אתה רואה שהעולם אפור, שהעולם לא, שלא טוב ורע וכל זה, אתה לא יודע, אתה פתאום הדעות שחשבת שהן תורה מסיני, ואני לא גדלתי בבית דתי, אני מדבר על דעות פוליטיות ו... אזרחיות, ומי טוב ומי רע בזה, הכל משתנה. וזה כן. מה שניסיתי לשחק, וגם המשברים שעוברים על טינאייג'רס, אתה יודע, האהבה הנכזבת הראשונה של טינאייג'ר, יש לו הרגשה שהעולם מת, כי הוא פשוט אף פעם לא אהבה, הוא לא הרגיש אף פעם רגש כל כך עז, אכזבה כל כך קשה, בגלל זה גם לקחתי את הבגידונת הקטנה של, את הסוד הקטן של תום, ופוצצתי אותו לכדי המשבר, משבר הענק, וזהו, גמרנו, ומפה והלאה אני לא מדבר יותר, וגם אני חושב שבאפילוג ניסיתי להראות שהוא קצת התבגר, הוא קצת הבין כן. שהוא נסחף, שזה, הוא קצת תסתכל על כל מה שקרה, והבין שכן, יש אפור בעולם, ואין רק טובים ורעים, כולל זה שהוא הוריד סטירה לחושך, שהיה מאוד, היה רגע נהדר. ניסיתי הוא ניסה להוריד סטירה לחושך במשך איזה שלושה מפגשים, ואז פתאום זה הצליח לו, ואני לא יודע למה נתת לי, אבל זה היה אולי אחד ההיילייטים של החושך פשוט יכולה לזוז, היא זאת שיכולה לזוז מבחינה, לעשות טלפורטינג, אז פשוט כל פעם שהוא ניסה להריד, להרים עליה יד, היא נעלמה למקום אחר.
אוקיי, אוקיי, רגע, אנחנו צריכים לסיים, אז נדבר במהרה ל-1776, אבל לפני זה אני רוצה להגיד על חושך. רוב הדברים שחושך עשתה במשחק לא היו אקשואל טלפורט, אלא הכל היה מניפולציה של זיכרונות, היא הייתה, כאילו, זה שבשלב מסוים הבנתם את זה והתחלתם לדבר בטלפתיה, זה היה נכון, כי היא הייתה איתכם, והיא פשוט מחקה את עצמה כל פעם מהזיכרונות שלכם. ובשלב מסוים ניסיתי, כאילו, גם דמויות אחרות שיגידו לכם ש... כאילו, נהייתם סופר פרנואידים, וניסיתי לזרוק רמזים על זה שחושך לא יכולה לעשות מניפולציה לזיכרונות שהיא לא נמצאת בהן. אז היו כאילו מקומות שהייתם סופר סופר זהירים שלא היה צריך.
אני רק עכשיו הבנתי את זה.
וזה, ואפרופו 1776, אז כאילו, וכתבתי את זה גם בסוף בצ'אט, הסיבה שהיא יודעת מה קרה אז, ויש לה יצר נקמה כלפי אוקטביוס, זה כי הכוחות שלה מאפשרים לה לחוות את הזיכרונות של, של הגלגולים הקודמים שלה. אז 1776. אני רציתי להריץ את 1776.
לא, אבל אני רוצה להגיד עוד מילה אחת.
כן, אוקיי, בסדר.
אני דבר נוסף זה שבתוך כל ההתנהלות הזאת, אני מבוגרת, אני חושב שאחד מהדברים שהיה זה שהיא קצת תפסה איזה מין עמדה וורקוהולית כזאת. ככה אני רואה, כל הזמן אני חושבת מה עוד הצוות יכול לעשות, מה עוד צריך לעשות, וזה נראה לי הסיבה שאני מאוד מאוד רציתי שהסיום שלה, האפילוג שלה, יהיה סוג של פרישה. כי אני הרגשתי שהיא צריכה מנוחה.
כן, בשלב מסוים אתם זנחתם לחלוטין את בית הספר ונהייתם במשרה מלאה גיבוריאל.
אני היחיד שפיזית עזב את בית הספר, אני חושב, בעלילה. תום וים עוד היו אמורות לפקוד את ספסל הלימודים.
כן, ים נעלמה בשלב מסוים, למרות שהיא הייתה במערכת והכל הכנסנו אותה. אוקיי, אז 1776 זה סיפור שתכננתי באופן כללי, פלאים כעולם הערכה, ואתם כאילו, אתם יכולים ללכת ואני מאזינים לראות את הסרטונים שהקלטתי על פלאים, שאני מסביר מאיפה זה בא, וזה כאילו, זה עולם הערכה שהתחיל בשנת 2000, והיו לי כל מיני קווי עלילה שחלקם מתוכננים וחלקם לא. אוקטביוס גם, long time villain, שברגע האחרון במערכה שיניתי מה קרה לו, בגלל חוסר הבנה בין המנחה לשחקנים, וזה היה בסדר. הוא היה אמור בסך הכל לרצות את ה... היה סיפור שונה למה הוא רוצה את הלוח של ענת, ושינינו את זה. אז 1976 זה היה משהו שהיה מתוכנן לפני הרבה מאוד זמן, והייתי, כאילו, ידעתי שאני יכול להכניס את זה לקמפיין, ופשוט הייתי צריך להגיע למקום שסביר שתחוו את זה באיזושהי צורה, ובסוף הכנסו את זה בתור סיפור שאחרי... התן המובס אחרי ש... הבסתם אותו. אני מספר לכם על מה שהתרחש ב... וואי, אני לא זוכר את השם של הארמון.
ארמון סנסוסי.
בפרוסיה, וכן, בפרוסיה.
פרוסיה.
אותו דבר.
זה מה שמדהים בצ'אט, שכאילו כולם קוראים אחד לשני בשמות הלא נכונים, וזה זורם.
לא, אבל כאילו, אתה יודע, שמעתי את המילה פרוסיה בהקשר היסטורי, אבל זה עדיין תקוע לי בראש בגלל הפעמים הראשונות שאתה קורא את זה, כמו הקטע ב-I Met Your Mother, שטד משוכנע שאומרים קמיליון כצ'מליון, בגלל שהוא רק קרא את המילה הזאת, אז אותו דבר עם פרוסיה. קיצר, אז הסיפור היה שם שמתארגנת קונספירציה לחסל את אוקטביוס ב-1776, באותה תקופה כאילו זה היה בסביבות C הכוח של הארגון הצללים הבינלאומי, אחוות השמונה, שהיה מורכב מאדירים ושלט מאחורי הקלעים בכל ההתרחשות של אומות העולם וכאלה. ובמקום לספר את זה כפלשבק או כאילו לתאר מה קרה, אז אנחנו פשוט שלושה מפגשים שיחקנו את ה... את התרחיש הזה, כולם בנו דמויות חדשות, נתתי לכם להתפרע עם כל המהלכים הבוגרים, ולקחת איזה מהלכים שאתם רוצים מכל הארכיטיפים וכאלה, ויצרתם כמה מהדמויות הכי יצירתיות שראיתי אי פעם. אני חושב שגם דיברתי על זה כאילו באותו זמן בשורפים משחקים בפרקים רגילים. וזהו, ותדברו, מה... זה כאילו סטייפלס של הקמפיין שלנו, אני מרגיש, שהיה לנו את המפגשים.
לחלוטין. אני, האמת היא שאתה אמרת 1976 פרוסיה, אז מיד הלכתי לראות ומיד הלכתי לראות מי נגד מי בכלל היה שם, ומצאתי איזה, היה לי בראש, אני הולך לשחק ברון, וחיפשתי איך בכלל... קראו לברון בפרוסיה של התקופה, ומצאתי שזה פרייהר, ואז מצאתי איזה דמות, וכאילו, ברגע זה, כל כך רצתי עם הסיפור, האמת היא זה היה הקטע הכי הזוי, שכל כך היה לי ברור שאנחנו, שאני הולך לבנות איזה מישהו שהוא דיפלומט, והכוחות שלו נובעים מזה, שבניתי את הדמות הכי לא נכונה למפגש ההוא. זה היה דמות של דיפלומטיה, שיש לו כוחות יותר טלקינזיס, וכל מיני דברים, שכאילו הוא זה שבעלילה הכניס את כל האחרים, זאת אומרת, הוא זה שהיה האדם שבפנים, כדי שיתקרב לאוקטביוס, ויתקרב לקיסר וכל זה, והוא כמעט, אני חושב שהוא היה כל כך לא אפקטיבי בקרב, שזה היה די מגוחך. אבל זה היה דמות שמה זה הייתה לי כיף לשחק, גם כי הכוחות שלו היו תתפרע ברמה של לא סתם טלקינזיס, אתה יכול להזיז רק משהו, אתה יכול להזיז את כל העולם, כלומר, אתה יכול להזיז את כל החדר, קח את כל הרהיטים בחדר, תזרוק על הירים שלך, דברים כאלה. וגם בגלל שהוא היה רוזן גרמני, אז פרוסי, אז היה דווקא, אז היה כל גינונים ודיפלומטיה ודברים כאלה. וחוץ מזה, בגלל ש... כן, ובגלל ששיחקנו במקום פיזי, אז גם את כל ההתקדמות, אני מצאתי את המין סוג של גוגל, איך זה נקרא, שאתה יכול ללכת.
סטריט ויו.
כן, כן, גוגל סטריט ויו, וממש כל ההתקדמות שלנו, אני ליוויתי דרך גוגל סטריט ויו, שהיה לי בראש איפה אנחנו נמצאים ומה קורה בלילה. זה היה ממש ההיילייט של הקמפיין מבחינתי, ואני ממש ממש חבל לי שהבחור נעלם, אני חזרתי לדמות שלו כל הזמן, בתקווה שאולי זה יגרום לך להחזיר אותם איכשהו.
הם נמחקו מהקיום, אין מה לעשות.
כן, לצערי הרב.
ויש עולמות מקבילים.
כן, אבל אוהד אוהד והדמויות שלהם היו ממש נהדרות, הרבה יותר מתאימות לסיפור.
אוהד שיחק את הדמות שלו מחורש האפר, מחדש.
אוקיי.
מה, לא הבנת את זה?
לא מחורש האפר.
כן, גלמבן. לא מחורש האפר. כן, חורש האפר, גלמבן עם היד האחת.
כן.
אננס הפלדין שאיבד את היד שלו, ואז הדמות שלו ב-1776, היה חסרת יד, והיד שלו נוצרה מווילו ויספס.
כן, אבל הוא שיחק סוג של לפרקון כזה.
כן, כן, נכון.
הוא שיחק משהו הרבה יותר קסום ופסיכי.
נכון, הוא עשה ננס, כאילו ננס מיתולוגי, ולא ננס די-אנ-די.
כן, בדיוק. בגלל זה לקח זמן להבין את זה.
כן, כן.
אני שיחקתי את איזבלה דה ברגנזה. דברגנתה, צריך להגיד את זה, אני חושב, ואני גם כן עשיתי קצת חיפוש על, עשיתי חיפוש על שמות. דברגנתה זה, זה שם של אצולה ספרדית בת הזמן, והיא הייתה בעלת אוב, אבל בעלת אוב זה היה, בעלת אוב עם, עם רטייה, אבל המראה שלה בתור אישה היה בעצם סוג של, סוג של כיסוי, כי היא גם הייתה מאוד זקנה, וגם הייתה בעצם סוג של מפלצת, של לבשה תחפושת של, תחפושת של, של אישה, באמת עם איזה מין זרועות, זרועות שהן צוותות בשר, וחיוך לא אנושי, והייתה מאוד מאוד מחרידה. והיא שלטה בעולם המתים, זאת אומרת, היה לה יכולת להביא כל מיני דברים, אקטופלזמה ויצורים מעולם המתים, והיא הייתה נורא נורא מגניבה.
וזה מה שאפשר לי לתאר לכם בסוף את הגלגול נשמות.
ניסיתי לדמיין מה זה לוותר באופן עמוק על האנושיות בשביל כוח, ולא להרגיש שזה נורא. מישהי שנושאת את הבודי הורור שהיא הפכה את עצמה להיות בגאווה, וזהו, היא די עושה לי בחילה, ובא לי לשחק אותה שוב.
האמת היא שהזכרת לי עם השם.
היא בלי ספק הדבר הכי מופרע שאני שיחקתי, בוא נגיד את זה ככה.
זהו, הבעיה היא שאני נורא נורא נסחפתי עם הדמות, עד שהגיע השלב של לשחק אותו, ואז קלטתי איזה טעויות אני עשיתי. הוא אמור להיות התגלגלות של, השם שלו, אנגל שטורר, זה בגדול, אם קצת מתאבתי, זה המלאך הנוקם, The Avenging Angel, שהוא איזשהו, הוא אמור להיות גלגול של איזה מלאך שמסתובב בהיסטוריה, ותמיד, כל פעם שהרעים מגזימים, אז הוא כאילו שולחים אותו לתקן קצת את הדברים. שוב, לא בא לכדי ביטוי בסיפור, אבל ממש, הייתה דמות נהדרת עד שהתחלתי לשחק אותה, ואני חושב שהיא הייתה עובדת יותר טוב אולי באיזה פריקוול.
כן, שהיינו מספרים איך הקנוניה חברה יחד.
בדיוק.
מהצד שלי, אני הייתי צריך לשחק את אוקטביוס, קודם כל לצגתי לכם אוקטביוס צעיר, שזה לא באמת רלוונטי, כי הוא כל הזמן עובר מגוף לגוף, אז הוא כל הזמן צעיר, והוא כל הזמן מבוגר. אבל האתגר פה היה להכניס ולעשות אותו מסוכן בגבולות המשחק, ועשיתי את הקטע של הנסיכה הקסומה של רוב הקרב הוא נלחם נגדכם עם יד אחת, ואז רק בסוף שזרקתם את גדו הכל, הוא השתמש גם ביד השנייה שלו. הנסיכה קסומה, דרגון מוזי, יש כל מיני השראות לזה, ואני חושב ש אני חושב שעבר באופן מוצלח הרמת הכוח שלו, בלי קשר לסוף שסופר, שתכלס, כאילו, בעיקרון חושך אמורה לזכור את הסיפור הזה, והיא סיפרה אותו לתן, זה היה השתלשלות האירועים, אבל הסוף הוא היה די מטה, כאילו, סיפרנו אותו מזווית הראייה של איזבלה, בגלל שהיא רואה את עולם המתים, אז היא יכלה תוך כדי ש בסוף, למאזיננו, התברר שאוקטביוס ידע על הכל מראש, והוא טבע מלכודת סביב המקום שבו התנהל הקרב, והוא פשוט מחק מהקיום את כל מי שהשתתף בו, מלבד את עצמו, שהוא פשוט גלגל את את הנשמה שלו, או whatever שלו, לגוף חדש, כי זה הסוד לחיי על מוות שלו. הוא היה אריסטוקרט, לא היו אריסטוקרטיה, לא חשוב, קאסטה הגבוהה ברומא, שכחתי איך קוראים להם. זה בכלל סיפור ברקע של המערכה, אבל לא חשוב. ברומא, בסביבות 0 עד 4 לפני הספירה, תלוי את איזה היסטוריון שואלים.
הפטרישנט.
Whatever. והוא פשוט גלגל את עצמו לגופים חדשים לאורך ההיסטוריה, ולכן הוא זה. Okay. ועד בעצם עכשיו, בהווה של המערכה, אף אחד לא ידע שאוקטביוס זה אותו אוקטביוס. כאילו, כל הקטע היה שזה סוג של תואר, ואף אחד לא בטוח האם מי שמחזיק אותו עכשיו זה כאילו, מי הוא מגיע לא במקור וכן הלאה. כן. זהו, אז אוקטביוס חמק, ואיזבלה גם ראתה את הנשמה של מרסה, שהיה השותף הדבש, בקרב הזה עוברת, ובסופו של דבר גיליתם, אורון גילה ראשון, כמו שהוא מגלה הרבה דברים, על ידי זה שהוא חודר לאנשים למוח, שהיא בעצם חושך, ובשלב מסוים חושך חשפה בפניכם את הרצון האז שלה להתנקם באוקטביוס. ואנחנו נגלה בקמפיין העתידי אם דברים קורים, כי בסופו של דבר רק כאילו סגרתם את הבקע והכל, אבל אוקטביוס is still out there.
כן, נשארנו הרבה to be continued, אני חושב. גם כאילו הצלחנו לסגור את כל החורים, את כל הקווי הלילה.
לא, תשמע, אם אנחנו כבר מדברים על הסוף ונעשה את זה, נסגור את זה בשתי דקות, אני, מרגע שהגענו לזירת הקרב הסופי, לא ידעתי מה הולך לקרות. זה היה כאילו, אוקיי, אני בא, אני יודע מה כל אחד מהאנשים רוצה לעשות, ובוא נראה איך הדברים התגלגלו. וזה היה כזה, אוקיי, אז הבסתם את כל הפרקסיסים, אז הוא כל כך לא היה יעיל, חושך הגיע בשלב מסוים, וזה היה כאילו, זה היה מבחינתי ברור שהיא תנסה לרדוף אחרי הלוחות. אני לא ידעתי אם תצליחו למנוע מהם לחבר את הלוח, זה היה אחד מהסימוני השאלה הכי גדולים, ואז כשכבר מנעתם מהם לחבר את הלוח, זה היה האם הם ישכנעו אתכם להרכיב את הלוח? זה גם היה סימן שאלה, וברגע שהיה ברור
אני שיניתי
כן
אני פעמיים לאורך הדבר הזה שיניתי את דעתי לגבי מה צריך לעשות, אבל כמו שאופייני לתום, אז הלכתי עם זה בכל הכוח.
ואז היה PvP, כי ים רצתה, לא ים, ונוס, כבר דמות אחרת של ליד, ונוס רצתה להשמיד את הלוח לחלוטין, ואמרפל רצה למנוע את זה ממנה. ואז שהחלטתם סופית לא להרכיב את הלוח, הייתי צריך להחליט, אוקיי, מה אנחנו עושים עכשיו? רציתם להתעמת עם אוקטביוס, החלטנו לעשות את זה בבקה, לשמחתנו היה לנו טלפורטר בחבורה, וזהו, ואני נורא התלבטתי בסוף איפה עובר הגבול בלתת לכם את הרמזים הנכונים, לבין כבר להגיד outright מה קורה, כי אנחנו בסוף, ואנחנו לא רוצים, כאילו, לא רוצים למסמס את זה. אבל אני חושב שהסגירה הייתה טובה, בסך הכל.
היא הייתה כיפית. אני בכלל אוהב אתה יודע, שאנחנו מדרדרים עד, כלומר, עד סף התאום, כבר רגל אחת מעבר לתאום, ואז כזה בשנייה האחרונה הכל מסתדר. זה תמיד הסוף האהוב עליי. וזה ממש הרגיש ככה, זה הרגיש כאילו, שוב, אני לא יודע מה היה קורה אם היינו נכשלים, אבל זה הרגיש שזהו, אין יותר דקה 90, כל הקלישאות, הדקה 94, זה אנחנו, מהלך לא נכון, צעד ימין לא נכון, או צעד שמאל לא נכון, העולם נהרס, צעד נכון והצלתם את הכל, אין יותר חזרות, אין יותר דברים, וזה בהחלט היה ככה, הרגשה ש... הרגשה הזאת, זה גם היה קצת מאוד סוחף כל העניין. זוכר שמאוד התרגשתי ככה כשהכל הסתיים ונפטר, היה מין הנחת רווחה כזאת.
זה היה אדיר.
כן.
יופי, מילות סיום טובות.
לגמרי.
כן, טוב, דיברנו שעה ורבע, זה מספיק די ויותר, אפילו יותר מדי. תודה רבה שהצטרפת
אליי. יש לי עוד כל מיני מחשבות על השיטה ודברים אחרים, אבל אולי צריך לעשות על זה עוד שיחות.
כן, אפשר לעשות. אתה מוזמן לבוא להקליט שורפים משחקים מן המניין ולדבר על השיטה.
בהחלט. עכשיו, אחרי שני קמפיינים, אחד כשחקן ואחד כמנחה בפלאים, יש לי בהחלט כבר איל תובנות.
אני פשוט מוצא ששכחנו כל מיני דברים, נגיד בשלב מסוים הפסקנו לגלגל כשאתם נכנסים ביחד לקרב כצוות. לדוגמה. אבל היה לנו כל כך הרבה אחווה שזה לא שינה שום דבר. לא חשוב, נדבר על זה פעם אחרת. כן. אז אנחנו, זה היה שורפים משחקים, פרק בונוס, פוסט מורטם, מעלה אבק, שכחתי לציין למה ה... השם הזה היה מעניין, לא חשוב. נשאיר את זה בתוך הקבוצה. טרס אתם יכולים למצוא במשדרשת. הפודקאסט היחיד בישראל שמשתמש בשם אחר, שהוא יותר טוב מהתרגום של האקדמיה למילה פודקאסט. ואת אלה אתם יכולים למצוא בלא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים, והחיים עצמם שלא ידעתי שאתה עושה, ואני מגלה עכשיו כי כתבת את זה בהערות הפרק.
כן.
יפה, אז כל הכישורים...
זה פודקאסט פוליטי.
מגניב. אז כל הכישורים נמצאים בהערות הפרק, וגם על עוד כל מיני דברים שדיברנו עליהם, כמו הרשימת ההשמעה על ההקלטות GM Prep שעשיתי, בסוג של אמצע תחילת הקמפיין, ושאר מקורות, וזהו, תודה רבה שהזנתם, וביום שני תקבלו שורפים משחקים חדש. יאללה ביי. להתראות.